סדרה של שיעורים. אני, מי שהיה שבוע שעבר, דיברנו על זה שתקופת החורף היא תקופה טובה להתכנסות. מבחינה רוחנית, כשאנחנו לא יכולים לצאת החוצה, טוב שננצל את הזמן להתכנס פנימה. טוב, אמנם מבחינה מעשית עדיין השמש זורחת בחוץ, ויום נעים, אבל אנחנו אמרנו שהדבר הזה נכון גם מבחינה רוחנית, שיש תקופות של יציאה החוצה ויש תקופות של התכנסות. טוב, מי שפה, ברוך השם, מתכנס גם בלעדיי פנימה לעסוק בדברי תורה, לעסוק בתכנים הרוחניים. אני רוצה עכשיו להתחיל לעסוק לא רק בתכנים הרוחניים בכללותם, שזה אנחנו עושים הרבה, אלא גם ביסודות של האדם עצמו. מה שאני קורא בניין האישיות. אנחנו רוצים לטפל בעצמנו. אנחנו רוצים לבנות את עצמנו. אנחנו רוצים לקחת את עצמנו בידיים, ולא להיות מופקרים. בן אדם יש לו גינה. במשך הרבה זמן הגינה לא טופלה והעלתה סתם קוצים, או יש שם אדמה בלי כלום. והוא מסתכל יום אחד ואומר, חבל. אם מדובר לא בגינה, אלא באדם עצמו, באישיות שלו, קל וחומר. ולכן אנחנו רוצים בהחלט לקחת את עצמנו בידיים ולגשת לבנות את האישיות. שאלה איך עושים את זה. אז אנחנו בשיעור הזה קודם כל נדבר על כמה עקרונות בסיסיים, ואחר כך נוכל בשיעורים הבאים להיכנס לדברים בצורה יותר מפורטת. קודם כל, מה זה בניין אישיות? יש היום גם בעולם המערבי, אצל אנשים שלא מאמינים אפילו, יש אנשים שמאמינים, יש אנשים שלא מאמינים בשום דבר אלוקי, יש המון המון עיסוק בדבר הזה דווקא. אבל אנחנו יודעים שהדבר הראשון שצריך כדי לבנות את האישיות, זה תורה ומצוות. האדם לא מתחיל את בניין האישיות מזה שהוא מקבל מאיזה מישהו מומחה לנפש מתכון, איזה סוד, איזה שיטה חדשה, ובזה הוא מתחיל לבנות את אישיותו. אדם מתחיל לבנות את אישיותו בזה שהוא קם בבוקר ואומר מודה אני, ואחר כך הוא אומר ברכות השחר ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ותגילנו בתורתך ודבקנו במצוותך. זה היסוד המרכזי של בניין האישיות. מדוע? כיוון שהאישיות של האדם, כפי שאנחנו יודעים מהתורה, לא מתחילה ממה שהוא מרגיש כאן ועכשיו, ומה שנדמה לו מבחינה רגשית. זאת אחת הטעויות, אני מדגיש את העניין הזה, כי זאת אחת הטעויות הנפוצות ביותר במציאות שלנו היום. בא בן אדם ואומר, אני מרגיש. היה פילוסוף, יש ביטוי מפורסם של פילוסוף גוי אחד, שהיה אומר, אני חושב לכן אני קיים. היום בן אדם לא אומר כך, בן אדם היום אומר, אני מרגיש ולכן אני קיים. מרגיש במובן של רגש. כן? נעים לי, לא נעים לי, אני אוהב, אני שונא, אני כזה, אני כזה, אני כועס, אני רגוע, אני שמח. האם הרגשות האלה הם האדם? לא, הם חלק מהאדם. מהו היסוד של האדם בעצמו? היסוד של האדם עצמו הוא בנשמה, נשמה שנתת בי טהורה היא. הנשמה היא הנותנת לאדם את החיים, היא היוצרת את כל מה שבא אחר כך, היא המביאה לכל הרגשות, ויותר מזה, היא הצורה האמיתית של האדם. האישיות נבנית מכל מיני דברים. גם מתגובות לדברים חיצוניים. גם ממקרים שהם לא חיוביים. גם ממצבים שבן אדם מושפע מבחוץ ואפילו לא יודע שהוא מושפע מבחוץ. וזה קורה הרבה מאוד. אני זוכר, לפעמים באים אליי אנשים ומתחילים לתת לי איזושהי הרצאה. לפי דעתי הדברים הם כך וכך וכך. ואני שואל את האדם, תגיד לי, מאיפה העלית את הרעיונות האלה? הוא אומר לי, מה? מאיפה העליתי? חשבתי על זה לבד. אני צריך להתאפק, סליחה, לא לפרוץ בצחוק. כי מה שהוא אמר לי זה חזרה מדויקת על רעיונות שהם נפוצים היום בתרבות המערבית. הוא אומר לי שהוא חשב על זה לבד. הוא לא חשב על זה לבד. אלא הוא שמע קצת פה וקצת שם, והדברים הלכו והתבשלו בתוכו, והוא כל כולו, רבותיי, חיקוי של התרבות המערבית. והוא חושב שזה הוא. זה לא הוא. מה המציאות? זה מציאות שכרגע הוא חושב כך. אבל האמת של היהודי הזה, מדובר ביהודי, יש לו נשמה אלוקית. והנשמה האלוקית שלו לא תואמת את התרבות המערבית. לאף בן אדם אין נשמה שתואמת את התרבות המערבית עם כל הקלקולים שלה. הנשמה שלו תואמת את המבנה של תורה ומצוות. את צורת האדם כפי שהקדוש ברוך הוא עשה האלוקים את האדם ישר. ואם הוא יבנה גם את הרגשות שלו, גם את התגובות שלו, גם את המחשבות שלו, על פי מה שטוב לו בנשמתו, אז זאת תהיה המציאות האמיתית שלו, הטבעית שלו. ולא מה שנדמה לו היום שאמיתי וטבעי, בגלל כל מיני השפעות חיצוניות שהוא אפילו לא מודע אליהן, כפי שאמרתם. ולכן קודם כל הדבר הראשון שבונה את האישיות זה תורה ומצוות. ובא בן אדם ואומר, קשה לי עם זה. אני לא מרגיש נוח להתפלל. אני לא מזדהה עם הנחת תפילין. יכול להיות. בהחלט. אמרת זאת מציאות? אני מסכים. כרגע במציאות שלו, לצערנו, קרה לו משהו ברגשות שלו. קרה לו משהו מתוך הסביבה שלו, מתוך הגידול שלו, שהוא לא מרגיש נוח חס וחלילה עם הנחת תפילין. אבל זה לא הוא באמת. מה, לא יכול להיות שבן אדם שיש לו אידיאלים, שאוהב איזה דבר, גדל עם איזה דבר, ופתאום יום אחד חם לו, קל לו, הוא חולה, הוא מרגיש כך, הוא מרגיש אחרת, ולא טוב לו עם זה. זה אומר שזה הוא? בא בן אדם ביום חם, הוא אומר, הדבר שאני הכי רוצה בעולם זה מזגן. הוא זה מזגן? לא. לא, בכלל לא. הוא זה דבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר רציני, שמתוכו, אם הוא יסדר את האישיות שלו, הוא יגיד, כרגע חם לי, היה נעים לי אם היה לי מזגן, אבל אולי אני דווקא לא אלך למזגן. כי בחוץ יש לי דבר שחשוב לי לעשות על פי האמת הפנימית שלי. צריך להבחין הבחנה ברורה בין המציאות המקורית של האדם. מהי מקורית? המקור הוא שם. המקור הוא מהקדוש ברוך הוא. המקור הוא הנשמה שנתת בי טהורה היא. טהורה היא פירוש הדבר טהורה על פי המגמה האלוקית. טהורה על פי התורה. על פי המצוות, וזה היסוד האמיתי של האדם. ולכן כמה שיהודי לומד תורה, וכמה שיהודי מקיים מצוות, הוא יהיה אדם יותר אמיתי, והוא יבנה יותר את האישיות שלו. זה קודם כל היסוד של הכל. וכל מה שאנחנו נאמר בשיעור הזה ובשיעורים הבאים בעזרת השם, זה בנוי רק על גבי היסוד הזה. אם אין את היסוד הזה, שום דבר לא יצליח. ואם יש את היסוד הזה, כל הדברים האחרים הם באים לסייע לו. יהודי שמקיים מצוות זה בונה אצלו מיום ליום, משנה לשנה. גם בלי שהוא יגיש את זה. אנחנו רואים ילד קטן גדל, אתה לא רואה אותו גדל. אתה רואה אותו, אם אתה שם לב, ראית אותו לפני שנה בגובה כזה, עכשיו אתה רואה אותו בגובה כזה, יפה, אתה אומר שהוא גדל. אתה לא רואה אותו גדל. כך יהודי שמקיים מצוות, אתה לא רואה את ההשפעה. גם הוא לא מרגיש את ההשפעה יום יום. אבל זה משפיע. יכול להיות. לפעמים כן, לפעמים כן, לפעמים לא. בהחלט יש מקרים כאלה. אני זוכר יהודי שנכנס איתי לישיבה, והמסכן, לא היו לו מידות טובות. ואחרי כמה שנים הסתכלתי עליו, אוי, איזה צדיק, איזה יהודי טוב. זה שישב, למד תורה, וקיים מצוות ברצינות, זה שינה לו את האישיות, בוודאי. לא תמיד רואים את זה. לכן אמרתי ש... לא צריך לצפות לראות כמו שלא מצפים לראות איך הילד גדל תוך כדי הגידול. מי שמגיש גם טוב, ודאי שטוב. אבל צריך לדעת שזה היסוד של הכל. לא לשכוח את זה. על גבי זה אנחנו יכולים להמשיך הלאה. גם בהמשך הלאה אנחנו צריכים כאן להיזהר. כי כל מה שאמרנו, גם בחלק הראשון, לגבי תורה ומצוות, לגבי הרגשות של האדם, הוא נכון גם בהמשך. מה אני מתכוון? תורה ומצוות, פירוש הדבר שיהודי מניח תפילין, ושומר שבת, ועושה את כל ההלכות, ויושב ולומד תורה. אבל יש בתורה תחום, מקצוע, שנקרא תיקון המידות. תיקון המידות מתייחס באופן ישיר למה שאני קורא בעניין האישיות. אנחנו נראה בצורה מפורטת, כפי שאמרתי בהמשך, איך לחבר את הדברים, מה צריך ואיך בונים. אבל צריך להבין, התחום הזה הוא מקצוע. מקצוע פירוש הדבר שבן אדם צריך לקחת את עצמו, כמו שאמרתי בתחילת השיעור בידיים, וללמוד ולעשות. הרבה מאוד אנשים טובים אומרים, ודאי, מידות טובות זה הדבר הכי טוב, הכי חשוב בעולם, אישיות. כן, זה דבר מרכזי. אבל להשקיע בזה עבודה שיטתית, את זה בן אדם לא רגיל לעשות. למה הדבר דומה? תארו לעצמכם, יהודי, חורף, מסכן, הצטנן, יש לו דלקת גרון. חבר שלו מודאג, מה, תגיד, מה אתה עושה? אתה מטפל בדלקת גרון שלך? הוא אומר, כן, ודאי, אני מטפל בדלקת גרון. אל תדאג. עובר יום, יומיים, רואים, עדיין יש לו דלקת גרון. תגיד, אתה לוקח אנטיביוטיקה? לא, מה פתאום אנטיביוטיקה? אמרת שאתה מטפל בדלקת גרון? הוא אומר, כן, אני עושה לעצמי תרגילים. ראיתי שכשאני עושה איזה דבר מסוים, אז הגרון אני מרגיש יותר טוב, יותר נעים. יש לי איזה שנייה שאני עושה, אני מעבב פה כפית כזה, וכפית של סוכר, וכפית של דבש, וכפית של זה, וכפית של זה, ואני שותה את זה יחד, וזה נותן לי הרגשה טובה. אז אני מטפל. תגיד לי, זה רציני? יש היום רפואה, יש היום אבחונים, צריך לדעת, יש לו חיידק כזה, אין לו חיידק, יש לו חיידק אחר, יש לו משהו. יש כל מיני תרופות. לפעמים לא צריך תרופות. לפעמים בן אדם יתרפא גם בלי תרופות. ודאי שהיחס שלו לא רציני. רבותיי, אני יכול להבטיח לכם משהו. בן אדם שיש לו דלקת גרון, גם אם הוא לא רציני, גם אם הוא לא הלך לרופא, לפעמים הוא יתרפא. לפעמים חס וחלילה לא. כן? מבחינת התורה חייבים ללכת לרופא. מצווה לטפל וללכת ולקחת את התרופות. מה פתאום? אני, סליחה, אני ברוך השם למדתי שנים אצל הרב צבי יהודה זצ"ל. הרב צבי יהודה היה בא, היה אומר כך, הגדולי ישראל, כמה שתלמיד חכם היה יותר גדול, כך הוא יותר הקפיד למלא בדייקנות אחרי כל הוראות הרופא. המציאות כתוב בתורה ורפא ירפא, המציאות היא, כך היו גדולי ישראל, הרמב״ם היה רופא, הרמב״ן היה רופא, היו עשרות ומאות מגדולי עם ישראל שהיו רופאים. ואדם חייב לטפל בבריאות. אבל זה לא נושא שלנו, אתה רוצה, תדבר. בוא, לא נכניס את זה לאמצע, נטפל בזה אחר כך. אבל אם בן אדם, חס וחלילה, לא הולך לרופא, יש לו סיכוי שהדלקת גרון תתרפא. דלקת גרון זה דבר מסוכן. פעם היו מאשפזים בן אדם עם דלקת גרון. אבל יש לו סיכוי. אם האדם לא מטפל בצורה, נקרא לזה, מקצועית, במידות שלו, אין לו סיכוי שהמידות שלו תתקנה. זה לא יקרה לבד. זה אני יכול להגיד לכם ב100% של ודאות. יש אנשים שיש להם מתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גרם לכך שהאדם הזה יוולד עם סבלנות, או עם ענווה, עם נעימות, עם מידות טובות. טוב, הוא נולד בזה, זה מתנה. גם את זה הוא יכול לקלקל חלילה.
הוא לחזק את זה עוד יותר.
אבל הוא נולד עם זה. אבל אדם שנולד, וכך אומר הרמב״ם, שהרבה מאוד אנשים, כרגיל, כל בן אדם, יש לו מידות מסוימת, מידות שהן טובות, ויש לו מידות שהן לא טובות. הוא חייב לתקן אותן. ואם הוא לא יעבוד לתקן אותן, זה לא יקרה. כן, יש פה שאלה. סליחה, אין ביהדות שיטה מסודרת לטפל במידות?
היא לא כמו שראיתי, לא בצורה פרגמטית, מסילת ישרים היא לא כזו
פרגמטית. ודאי, מסילת ישרים היא לא נוגעת כמעט בצד המעשי. מסילת ישרים היא תוכנית עקרונית. בתיקון המידות יש, כמו בכל מקצוע בתורה, יש שני צדדים. יש צד לימודי ויש צד מעשי. ואדם חייב לעשות את שניהם. כמו בהלכות. מי שלא יודע מהי ההלכה, לא יודע, לא למד אף פעם הלכות שבת, אומר המשנה ברורה, מי שלא לומד הלכות שבת, בטוח שהוא יקשר. יש כל כך הרבה הלכות שבת, וכל כך הרבה דברים, שרגילים לעשות אותם ביום יום, שאסור לעשות בשבת, שבן אדם לא יכול להצליח, אם הוא לא ילמד. צריך ללמוד עוד ועוד הלכות שבת. גם הלכות אחרות כמובן. אבל יש גם מעשה. תראו לעצמכם, יהודי ישב ולמד כל מסכת שבת, כל הלכות שבת, מגיע לכניסת שבת, יושב ככה. מה אתה יושב כך? איפה קידוש? שמה, מה זה איפה קידוש? אתה צריך ללכת, למצוא יין, למצוא גביע, לפתוח סידור ולהגיד קידוש. לא תעשה את זה. כל מה שלמדת לא יתבצע. לא פחות מזה בתחום תיקון הנפש. בן אדם לומד. יש ברוך השם הרבה מאוד ספרים ללמוד. בא הספר ואומר לך, איך המידה צריכה להיראות? איך זה טוב? קודם כל צריך להבין מה טוב ומה לא טוב. בא בן אדם ואומר, הוא דרך לי על הרגל, אני כועס. מותר לי לחוס. שאלה, מותר או אסור? כמו שיש שאלה בהלכה, יש שאלה בהלכות מידות. צריך לדעת מה מותר ומה אסור, מה הצורה האמיתית הנכונה ומה לא. אחרי שבן אדם לומד, צריך לקחת את מה שהוא למד ולבצע. והביצוע הזה זאת עבודה. זאת עבודה שהיא צריכה להיות שיטתית, היא צריכה להיות רצינית. יבוא בן אדם ורק ילמד את התיאוריה ולא יבצע, לא יתוקנו מידותיו. ובוודאי יש בתורה בצורה מסודרת הדרכות לגבי תיקון המידות. לא מצאת? אז נדבר על זה אחר כך. זה, אני לא אכנס לזה כבר בשיעור הראשון. אבל קודם כל חייבים לדעת שזה מחייב. כמו שאמרתי, אני שוב מצטט את עצמי, זה לא יפה. ניקח את עצמנו בידיים ונעבוד. אם לא עובדים, זה לא קורה. כן. בוודאי שיש שינוי. קראתי פעם איזה תיאור שמישהו תיאר, פה יש ישיבה גדולה, ישיבת מרכז הרב. מישהו רצה לתאר קצת בהומור מה זה ישיבת מרכז הרב, אז הוא אמר, תראו, אחד הדברים האופייניים לישיבת מרכז הרב זה שיש שם מדף ששוכב שם על המדף מטבע של 10 אגורות כבר חלוד. למה? כי מישהו פעם שכח שם מטבע של 10 אגורות, וכיוון שלא מצאו מי הבעלים, אף אחד לא לוקח את המטבע. ראית דבר כזה במקום אחר? ישכב לך כסף ואף אחד לא ייקח כי זה לא שלו? לא ראית דבר כזה. מישהו לפני שנים תהיה לי גם כן תיאור, הוא אומר, אני רוצה לאפיין לך את ישיבת מרכז הרב. לא, בוא נשמע, זה היה עוד בחייו של רב צבי יהודה, שהוא תמיד היה מדגיש את עניין העמידות ואהבת חסד. הוא אומר, הלכתי ברחוב בקריאת משה, הייתי, לא הכרתי את המקום, וחיפשתי איזה רחוב. לא, אנשים לא הכירו. שאלתי עוד מישהו ועוד מישהו, פגשתי איזה מישהו שנראה כמו בחור ישיבה, כנראה ממרכז הרב, שאלתי אותו איפה הרחוב, הוא גם לא ידע. המשכתי ללכת. אחרי איזה 5 דקות פתאום אני שומע צעדי ריצה. מישהו רץ. מסתכל, אותו בחור ששאלתי לפני 5 דקות, רודף אחריי. מגיע אליי ככה, מתנשף, מה קרה? הוא הלך, בירר איפה הרחוב, ורץ אחריי כדי לבוא ולהגיד לי איפה זה. זה הבדל? יש הבדל. נכון, זה לא 100%. בני אדם מבני אדם, גם מי שלומד תורה יכול להיכשל, משתדלים שלא. גם תלמידי חכמים אומרים ביום כיפור וידוי על החטאים. אז הם אומרים גם וידוי על החטאים של האחרים, של עם ישראל. אבל כל אחד יש לו מה לשפר וכל אחד יש לו מה לתקן. אבל בהחלט יש הבדלים ניכרים בין מי שלומד תורה למי שלא. אבל שימו לב, אתה החזרת אותנו לנושא הראשון. הנושא הראשון היה שהבסיס של בניין האישיות זה תורה ומצוות. מזה מתחיל הכל, על זה בנוי הכל, זה מתקן הרבה מאוד. אבל על גבי התורה והמצוות באופן כללי, צריך את ההתמחות בבניין האישיות. את ההתמחות בזה שאדם מתקן את עצמו, עובד על עצמו, גם מבחינה לימודית, וגם אחר כך עבודה מעשית, מרוכזת. צריך לקחת לזה זמן, צריך לשים לב לזה. זה לא קורה לבד, וזה לא קורה כשבן אדם לאחר יד כלאחר יד. טוב, קראתי. בסדר, קראת, לא ביצעת, לא עבדת, זה לא ילך. כן, אני רואה שיש פה הרבה שאלות, בוא נשמע קצת מה אתם רוצים לשאול. כן.
למרות הקיום של התורה והמצוות, שבן אדם נגיד מקיים אותם, קשה לאדם לראות את החסרונות של עצמו.
נכון, יפה.
איך בכל זאת אפשר, נגיד אם אתה קורא ולומד, איך בכל זאת אפשר להשלים עם זה שאתה חסר לך?
הרמב״ם מתייחס לזה. הספר היסודי של הרמב״ם בנושא הזה הוא ההקדמה לפרקי אבות, שנקרא 8 פרקים. אחד הדברים הראשונים שהרמב״ם כותב ב8 פרקים, אחרי שהוא מכניס אותנו לשערי נפש האדם, זה דע לך שאתה לא אובייקטיבי. אדם שלא תיקן את מידותיו, הרבה פעמים לא מבין שהוא לא מתוקן. הוא רואה את הדבר השלילי בתור הדבר החיובי. מה הפתרון אומר הרמב״ם? הולכים לרופא. בגוף הולכים לרופא שמטפל בגוף. בנפש הולכים לתלמיד חכם שמטפל בנפש. כשיש לך אדם מבחוץ שאתה שואל אותו, הוא אובייקטיבי. הוא יכול להגיד לך, טוב או לא טוב. זה שייך בדיוק כמו שאנחנו יודעים מחזר בתוך פרקי אבות, להדרכה הבסיסית של עשה לך רב. אדם שאין לו רב, נכון, הוא כמו עיוור. הוא עלול בהחלט להיכשל. כי אפילו אם הוא לומד וקורא ורוצה לעשות את הטוב, הוא עלול לתרגם את המעשים שלו בעצמו כנכונים. יש סיפור על אחד מגדולי ישראל. יש פירוש על שולחן ערוכו של משפט, שפתי כהן, השח, מפורסם, בתור אחד מגדולי הגדולים של הפוסקים, היה תלמיד חכם והיה צדיק, היה אחד מגדולי הדוגות. ומסופר שפעם היה לו איזשהו עסק כספי, ויהודי טבע אותו לדין תורה. אבל אני רוצה ללכת לדיין. אבל מה אותו יהודי לא נעים לי? אתה רב כזה גדול, כולם מכירים אותך, אני רוצה שנלך למקום שלא מכירים אותך. אז השח הסכים, הלכו לאיזו עירה קטנה ששם היה בכל זאת רב גדול, כך היה הרבה פעמים אצל היהודים שגם בעירות קטנות היו רבנים גדולים. והשח ידע שהרב הזה הוא באמת תלמיד חכם גדול ויכול לדון. ולא סיפור מי, באו אל הרב, סיפרו את הסיפור, הרב ביקש שיבואו למחרת לקבל פסק הלכה. למחרת באו, והרב פסק שהשח לא צודק. אז ניגש השח ואמר, כבוד הרב, סליחה, אני קיבלתי, אני מקבל את הפסק, אבל אני גם למדתי קצת, אז הייתי רוצה לדעת, אני חשבתי שאני צודק. אמר לו אותו רב, תדע לך שגם אני בהתחלה חשבתי שאתה צודק. אבל יצא ספר חדש על שולחן ערוכו של משפט שקוראים לו שפתי כהן, ואתמול בלילה עיינתי בספר הזה, ושם מפורש מקרה כזה, וההלכה היא לא כדאי, לא, לא כמוך. אמר השח, כמה גדולים דברי חז"ל שאמרו, אין אדם רואה חובה לעצמו. אני כתבתי את הספר, וכתבתי את המקרה הזה בספר. וכשזה קרה לי, אז הייתי בטוח שההלכה היא אחרת. מובן? אדם חייב ללכת לרב כדי לברר. ויעשה לך רב, זה נושא בפני עצמו, נתתי על זה כמה פעמים שיעורים בעבר, אני אשמח לתת לזה גם שיעורים בהמשך, אבל אנחנו עדיין ביסודות. כן, יש פה עוד שאלה.
יש איזושהי בעיה שמצאתי בעניין של קושי בתיקון המיטות. אני אתן לך דוגמה. אני למדתי בנהריה, אצל שליחים של הרבי מלובביץ' בנהריה, והכרתי שם גם רבנים מהתנועה הציונית. וכשבאתי לפה, לתוך ירושלים, למכון מאיר, זה היה כמו חממה. אחרי תקופה מסוימת פה במכון מאיר, אחרי לימוד תורה, חזרתי לנהריה. הייתי שבוע בנהריה, ואחר כך גם יצא לי להיות שבוע בבית חולים, לשכב עם משמעלים בחדר. וזו הייתה, גם כשהגעתי לנהריה, פתאום ראיתי את הרבנים, את כל הזה, כאילו, הם מתחת ממני, זאת אומרת, כי הם נמצאים שם. זאת אומרת, אין להם את זה. ואחרי שבוע בבית חולים, הרגשתי שכל החודש במכון מאיר הלך פייפל.
טוב, כאילו יש, אתה מדבר על פרט בנושא של המידות. זה פרט שמטפלים בו. בוודאי. בן אדם שנמצא בתוך ישיבה, בתוך מוסד תורני, נמצא במסגרת אחת. ובן אדם צריך לצאת החוצה למסגרת אחרת, יש לו קושי. הקושי הזה ידוע, וכותבים עליו בספרים, ויש דרכים לטפל בזה, ויש דרכים להתייחס לזה. צריך גם את זה לדעת. גם כן, שבן אדם לא יהיה מופתע. בן אדם בא, תיארת התיאור שהוא יפה, הוא דוגמה, אני לא אכנס לכל הפרטים של הדוגמה, אבל זה דוגמה של מה שאמרנו. למה? בא בן אדם ואומר, המצב עכשיו מצוין. ישבתי חודש, שנה, כמה זמן שיהיה, ועבדתי, ותיקנתי, והתעליתי. עכשיו אני עומד, עכשיו, זהו, מספיק. יוצא החוצה, פתאום הוא נכשל. למה הוא נכשל? כי המציאות בחוץ היא לא כמו המציאות בפנים. אם אדם עובד, עובד עם השכל ועובד מבחינת העבודה המעשית, צריך להתכונן ליציאה החוצה. האדם שעולה למטוס, אנחנו סומכים על זה שהצוות של המטוס עשה את כל הבדיקות, לא עולים, לא טסים באוויר בלי לבדוק שהכל תקין ושהכל מוכן, ויש גם הכנות מה יהיה אם יתקלו בסערה או חס וחלילה בשעת חירום או בדברים כאלה. אדם יודע שהוא יוצא החוצה, הוא צריך להכין לזה. זה אחד הדברים ששייכים לעבודה המעשית. ויש מה לעשות, ויש מה להתכונן. אבל אם אדם לא חושב על זה מראש, לא אלא בדעתו שצריך עבודה, אז יכול להיות שכל מה שהוא עשה, הוא יוצא החוצה, פתאום הוא מרגיש, אוי, הכל לא עובד, נכון. לא עבדת, זה לא עובד. אם אתה לא מתאמץ, הדברים לא קורים לבד. טוב, רבותיי, אנחנו צריכים כאן להשלים עוד נקודה מרכזית. מה אמרנו עד עכשיו? אני כרגע מדבר אני קצת אדגיש בצורה חריפה, אני מדבר בסיסמאות, כי עוד לא הגענו לדברים עצמם. אבל הסיסמאות האלה חשובות, כי אלה כותרות. אם אדם לא יודע שצריך לעבוד, אז הוא לא בא ללמוד את העבודה. אז אנחנו קודם כל צריכים להגדיר שאנחנו רוצים לעבוד. ללמוד ולעבוד. אבל יש פה עוד מכשול רציני מאוד בדרך. וזה מושג שנהיה נפוץ היום בציבור, שהוא מושג הטבעיות. אדם בא ואומר, אני צריך להיות טבעי. לא רוצה להיות מלאכותי. אני בא לאדם ואומר, תשמע, עכשיו זה זמן שמח. התורה אומרת שחשוב לשמוח. אני לא יכול לשמוח, זה לא טבעי. בתורה שיש מצווה ושמחת בחגיך. לא טבעי לי. אני עכשיו במצב רוח לא טוב, לא יכול. אנחנו ניכנס לעניין הזה בצורה הרבה יותר מפורטת בהמשך. אבל קודם כל, יסוד. האם כל דבר הוא טוב דווקא כשהוא טבעי? מה זה טבעי? יש על זה מאמר חז"ל מאוד מפורסם. בא אחד מהשליטים הרומאים, פגש את רבי עקיבא, גדול התנאים, ואמר לו, תגיד לי רבי עקיבא, מה יותר טוב, מעשה של בן אדם או מעשה של הקדוש ברוך הוא? יצירה אלוקית או יצירה אנושית? לא, חושב שהתשובה היא פשוטה. מה רבי עקיבא יענה לו? יצירה אלוקית. פשוט. לא. רבי עקיבא אומר לו, יצירה אנושית היא יותר טובה. מה? אתה רב, אתה מאמין, אתה בן אדם דתי, איך אתה אומר דבר כזה? אומר לו רבי עקיבא, תגיד לי, אתה אוכל לחם או שאתה אוכל חיטים? מה אתה אוכל? לא, אני אוכל לחם. כך אוכלים כל בני אדם. כך נורמלי לאכול, כך בריא לאכול. אדם אוכל לחם. ומה הקדוש ברוך הוא יצר? הקדוש ברוך הוא יצר חיטים. צומחים, מה שצומח זה חיטה. למה בן אדם לא אוכל חיטים? כי בן אדם מאז ראשית האנושות לוקח את החיטים וטוחן אותם. קודם הוא מפריד אותם, אחר כך הוא טוחן אותם. אחר כך הוא מעבב בתוצר, בקמח, מעבב עוד חומרים. אחר כך הוא הולך ושורף, רופא, את החומרים האלה. ורק אחר כך הוא אוכל את מה שיוצא. ואף אופי כן, אנחנו באים, לפני שאנחנו אוכלים לחם, ומברכים ואומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. למה אנחנו משקרים? הקדוש ברוך הוא הוציא לחם מן הארץ, הקדוש ברוך הוא הוציא חיטה מן הארץ. נו, מה התשובה? מה התשובה? כן.
שהאדם הוא שליח של השם.
יפה. האדם הוא השליח של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, אנחנו אומרים כל ליל שבת, בסוף ויכולו, אשר ברא אלוקים לעשות, מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? אשר ברא אלוקים. אשר ברא אלוקים כדי שהאדם יעשה. לעשות, בלשון חז"ל, לשכלל. אתה מקבל חומרי גלם, אתה מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לקחת את חומרי הגלם האלה ולשכלל אותם, לתקן אותם. כן.
נקודה
שדיברנו
לפני רגע, וגם פשוט לחשוב על זה, שמי שעושה את הלחם, משתמש עם המוח שהשם יצר.
נכון. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. ואז, שואל הרומאי את רבי עקיבא, יש לי קושיה גדולה עליכם. למה אתם עושים ברית מילה לתינוק? הקדוש ברוך הוא יצר את התינוק הזה, זה יצירה אלוקית. אומר רבי עקיבא, אני ידעתי מה אתה הולך לשאול. זה בדיוק כמו הלחם. אומרת התורה לאדם, אתה קיבלת תינוק שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתקן אותו. אתה תשכלל אותו. רק אחרי זה הוא בן אדם שלם. הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה שאנחנו צריכים לעבוד בו. אנחנו צריכים לתקן בו. אז מה הוא טבעי? החיטה היא טבעית או הלחם הוא טבעי? תלוי מה הגדרה. אם יבוא לי בן אדם ויגיד, מה שטבעי הוא יותר טוב, והכוונה היא כמו שזה בא, כמו שאמר רומאי, יצירה אלוקית כביכול. החיטה כפי שהיא צומחת, זה הדבר הכי טבעי, אם כן זה הדבר הכי בריא, זה הדבר הכי טוב, אני אגיד לו, רבי עקיבא אומר שאתה טועה. זה לא נכון. הדבר הכי טוב הוא הלחם. לא הקרם, לא החיטה. למה הקדוש ברוך הוא יצא כך? כי הוא רוצה שאנחנו נשחלר, שאנחנו נעבוד, שאנחנו נתקן. אם יבוא בן אדם ויגיד, הלחם הוא טבעי. למה הלחם הוא טבעי? כי אני לא הוספתי ללחם הזה כימיקלים וכל מיני דברים שיכולים לקלקל, יכולים לגרום למחלות. אני עשיתי לחם בריא. הלחם מתאים לגוף שלי, מתאים לבריאות שלי, זה לחם טבעי. יפה. זה בסדר. מדוע? אומרים חז"ל, בא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון ואמר לו, תראה את כל העולם שאני בראתי. הכל עומד לרשותך. אתה שליט בעולם. אתה יכול לקחת את הדברים ולשנות אותם. אתה יכול לקחת את הדברים ולהשתמש בהם. זה חרב פיפיות. אתה יכול להשתמש בהם לטובה, ואתה יכול לקלקל. אתה יכול לקלקל לעצמך, ואתה יכול לקלקל לעולם כולו. בן אדם מזהם את האוויר ואת המים. מה ראינו שבת שעברה בפרשת השבוע? האדם קלקל עד כדי כך שהיה מבול. המבול לא, זה לא הרג כלפי האדם. המבול הרי הרג את כל החיות, כל בעלי החיים, את כל מה שהיה. מדוע? כי האדם קלקל את כל העולם, את כל המציאות. הוא קלקל. אז היכולת הזאת לשכלל, לעשות, יש בה סכנה. אדם עושה לחם, הוא צריך להיזהר. יש דברים שיעשו את הלחם יותר טוב, יותר בריא, יוסיף ויטמינים ללחם, יכול להיות שזה יותר טוב. ויש דברים שיבוא בן אדם ויגיד, אני אוסיף ללחם, ומתברר שזה גורם למחלות. צריך זהירות. צריך זהירות רבה בכוח שניתן לנו. לכן, טבע במובן של דבר גולמי לבד, של הדבר כפי שהוא, לא תמיד הכי טוב. יש דברים שכן, יש דברים שלא. כן. יש לנו שמש. מה אומרים לנו היום כל הזמן? תלך, תהיה כל הזמן בשמש, ותהיה חשוף לקרני השמש, זה יכול לגרום למחלות. צריך להיזהר. מה, יש לנו משהו יותר טבעי מהשמש? רבותיי, יש רעלים טבעיים. יש פירות וצמחים שאסור לאכול אותם. יכולים להרוג בן אדם, לגרום למחלות.
אישון, זה בא מצמחים טבעיים.
נכון. טבע הוא לא תמיד טוב. טבע צריך בדיקה. דבר שהוא מתאים ליסוד הטבעי, הוא מתאים לבריאות, ודאי. זה מצוין. תראה, אנחנו משתמשים במילה. מה הטבע האמיתי של עם ישראל? הזכרנו את זה בתחילת השיעור. מישהו יכול להגיד לי?
מה המצווה
האלוקים? טוב, המצוות. שעשה אלוקים את האדם ישר. מה שמתאים לטבעיות שלנו במובן הזה, זה טוב. אבל לומר שיבוא בן אדם יאמר, אני כזה. לא כדאי שאני אשנה, זה יהיה מלאכותי. זה כמו להגיד, החיטה היא כזאת. התינוק נולד בלי ברית מילה. תשאיר אותו כך. לא, אני לא אשאיר אותו כך. לא זה רצון השם. לא זה הדרך של התיקון. אני צריך לבוא בחוכמה ובזהירות, על פי התורה ובזהירות לא לקלקל, ולבוא ולתקן. אז כך גם כלפי עצמי. אני לוקח את עצמי. מתבונן בעצמי. כמו שהיהודי הזה אמר קודם, אני בודק את עצמי. אני לא בטוח שאני צודק. יכול להיות שיש לי הרגשה טבעית. נכון, אני גדלתי כך, אולי נולדתי כך, אולי זה הגיע מהשפעות אחרות, אבל אני כרגע כזה. אולי זה לא טוב? יש הבדלים באופי בין בני אדם. אחד יותר ביישן, אחד יותר שקט, אחד יש לו מה שקוראים היום יותר אסרטיביות, הוא מסוגל יותר לצאת החוצה, הוא קצת יותר רעשני, לא מזיק. אם זה בצורה הנכונה האמיתית, אחד כזה ואחד כזה, יש בעלי אופי שונים. אבל בתוך האופי, בתוך האישיות של האדם כפי שהיא נמצאת באופן ראשוני, כאילו טבעי, יש הרבה פגמים. בהכרח יש פגמים. אין בן אדם שאין לו פגמים. ויבוא בן אדם ויאמר, טוב לי כך, זה הטבע שלי כך, אני לא רוצה לשנות, זה חמור מאוד. זה בניגוד לתורה, זה בניגוד לשכל, זה בניגוד גם לטובה של שלו ושל החברה מסביבו. אז מה, סיפור בן אדם יאמר, אז אני לא אהיה טבעי. נכון. אתה תקנה לעצמך, תבנה לעצמך טבע חדש. ואז אתה תבוא ותגיד, ברוך השם שנתן לי את הטבע הזה, כמו שאנחנו אומרים, ברוך השם המוציא לחם מן הארץ. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החומר גלם, הוא נתן לנו את הכוחות, הוא נתן לנו את ההדרכה ואת הידע, ואנחנו באים ובונים מציאות מתוקנת. כן, מה רצית לשאול?
רציתי לשאול, לאדם שעושה טעויות בחיים, החלטות הנכונות, זה קשור לאישיות שלו?
תלוי, זה כבר פרטים לגבי העניין. יש בעיות באישיות, יש טעויות מפורטות, בן אדם לא יכול להיות צודק 100% מהפעמים. אין בן אדם שלא טועה.
טוב. סליחה, איך אני
מנסה
את זה כשאלוהים לעשות, בא לעשות,
ולעשות סמן אדם? זה כך חזל מסבירים, כיוון שהיה מספיק לי שיהיה כתוב אשר ברא אלוקים. קדוש ברוך הוא ברא. כן, זה סוף ויכולו. מה כתוב שם? ויכולו, כן, הקדוש ברוך הוא סיים את כל יצירת העולם. את כל מה שיש בששת ימי בראשית, ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, מכל מה שהוא עשה, כל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. היה צריך להיות כתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים. מספיק? לא, אין מילים כפולות בתורה. אלא מקריבו שבת מכל מלאכתו, המלאכה האלוקית, אשר ברא אלוקים לעשות כדי שהאדם יעשה. זה ששת ימי מעשה. שישה ימי חול אנחנו מצווים לעשות. שבת יש עשייה אחרת, יש עשייה רוחנית. אבל אין את הלעשות באופן פשוט. אנחנו שובתים בשבת. אז אנחנו צריכים לדעת את העניין הזה של טבעי ומלאכותי. וצריכים גם לדעת שזה לוקח זמן. כי באמת, אדם שצריך ללמוד דבר חדש, כל דבר לוקח זמן. היום קונים לחם בחנות, אבל מידות טובות אי אפשר לקנות בחנות. אדם שאין לו חנות, וצריך ללכת ולעשות את הלחם, ייקח לו זמן, ייקח לו מאמץ. כל עוד שהוא לא סיים את הלחם, הוא רעב. כן? לא יעזור לו להגיד 1,000 פעמים, הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ, אבל הלחם עדיין מאוד לא מוכן, והוא רעב. מה אני מתכוון? כך גם שבן אדם מתקן את האישיות. הוא היה קודם בן אדם לא מושלם. היו לו חסרונות. עכשיו הוא בא לתקן את החסרונות, הוא צריך לעבור תקופה של עבודה. ובתקופת העבודה, הוא לא ירגיש שהכל בסדר, הכל נינוח, הכל כי היו לו הרגלים לא טובים, והוא צריך לצאת מהם ולשנות אותם, ובהתחלה הוא יגיש, זה מאוד מלאכותי. הוא יבוא ויתלונן, זה לא אני, ואני לא מרגיש טוב עם זה. נכון, כרגע אתה לא מרגיש טוב עם זה. כרגע זה חידוש בשבילך. כרגע זה שינוי, ואתה הנוח לך עם הישן. ויצטרך לעבור זמן עד שהוא יוכל להגיע למצב שיבצע לו טבע חדש. זמן, זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות שנים. תלוי בבן אדם, תלוי במידה. יש דברים שהם קלים לשינוי. יש דברים שקשים מאוד לשינוי.
40 יום זה זמן מסוגל לשינוי.
40 יום זה יפה מאוד לדברים מסוימים. יש להם שצריכים 400
יום.
40 שנה.
40 שנה. אין אדם, יש פיתוי של חז"ל, אין אדם עומד על דעת ובו עד 40 שנה. יש כל מיני דברים וכל מיני סוגים של שינויים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מקל על האדם. שמע, אני נותן לך בזה עבודה קלה. לפעמים, כמו שאמרתי, הוא נותן לו מראש. יש אדם שיש לו מידות טובות בצדדים מסוימים, בתחומים מסוימים, והוא רק צריך לשמור עליהם, ולפעמים לחזק אותם. חיים קלים, נעים. יש בן אדם, או אותו בן אדם, בתחום אחר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו עבודה מאוד מאוד קשה. הוא מנסה, ולא הולך לו. ועוד פעם הוא מנסה. וכשהוא מחזיק את עצמו בכוח, זה קשה לו, והוא מרגיש כל רגע, איך הוא ישנה, ואיך הוא יעשה, וזה לא נעים לו, וזה לא נוח לו. הוא צריך לעבוד הרבה מאוד זמן, ובמאמצים גדולים, עד שהוא מצליח להגיע למה שצריך. וכמובן, יש את כל הרמות באמצע. כן.
אבל מה קרה אם
אדם
אומר, לא, אני שמח ככה, מה אתה מדבר על עבודה וזה? אני שמח ככה, מה יהיה?
מה יש? יש דבר קטן מאוד שקוראים לו חטא ועוון. בן אדם אומר, לא פגשת פעם בן אדם שאומר, תשמע, כשמאגיזים אותי אני כועס, ככה אני. אומרים חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. החטא הכי חמור שיש בתורה. זה חטא? זה לא טוב לו? הוא יסבור הרבה מזה, הוא לא יודע את זה, אבל אדם שכועס, הוא הורס את עצמו במפנים. זה על יחסים כלפי חוץ. מה קורה לאנשים אחרים שהוא כועס עליהם? מה קורה למשפחה שלו? איך גדלים הילדים שלו? מה קורה? קורה הרבה מאוד. כן? זה לא דבר קטן. אז יש רמות שונות. יש בן אדם שיש לו דבר גדול לתקן, ויש בן אדם שיש לו דברים קטנים לתקן. אבל את הדברים הקטנים צריך לתקן.
הוא שמח.
הוא שמח.
הוא לא צורך לתקן
מה. איך אומר הרמב״ם? רגע, יש פה...
נכון, שם בלמטה.
אני מחפש את ההקדמה למשנה, לשמונה פרקים, אם יש פה רגע, אז אנחנו... אני אתחיל לכם את זה. רגע.
אני הולך להבין מלמעלה?
לא. סתם יש פה.
מה שכתוב שהמתוק הוא מרגיש שזה מר ומר הוא מתוק.
נכון, נכון מאוד. אבל אני לא מבין פה. זה מאוד דבר מהמשנה. בסדר. מצאת? כל הכבוד. טוב, תודה רבה. כן. כפי שאמרתי, הרמב״ם יש לו ספר מאוד יסודי בנושא הזה, שזה הספר שנקרא הקדמה, בתוך ההקדמה למשניות, שמונה פרקים, הקדמה לפרקי אבות. והרמב״ם אומר, אדם חייב לדעת שיש מחלות של מידות, מצב שאדם חייב לתקן. הוא חייב ללכת לרופא. הרופא המיוחד לדברים האלה הוא החכם. הרב, האדם שלמד תורה ועסק בנושא של תיקון המידות. אבל, אומר הרמב״ם, מי שחולה ולא ירגיש שהוא חולה, והוא יחשוב, הוא ידמה לעצמו שהוא בבין, או שהוא יגיש, אבל הוא לא ילך להתפפה, החוויתם תהיה כאחווית החולה, אשר יימשך אחר הנאותיו ולא יתפפה. החולה אומר, אני לא רוצה תרופות, לא נעים לי, זה לא טעים, אני לא רוצה דיאטה, שהוא ימות בלי ספק. הוא מביא כאן את הפסוק, כי בשרירות ליבי אלך, דרך אוויל ישר בעיניו. האדם שהוא טיפש, הדרך שלו נראית ישר בעיניו. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. Okay? זה מוות מבחינה רוחנית. זה מוות מבחינה חברתית גם. אומר הרמב״ם, כשהוא מסיים את ההלכות שנוגעות לעניין הזה, הרמב״ם כותב לא רק בפירוש המשניות, אלא גם במשנה תורה, בהלכות, יש לו דבר שנקרא הלכות דעות, שיש שם הרבה מאוד מתיקון האישיות, ובסוף הלכות דעות, הוא מסיים במשפט קצר, וזוהי הדעה הנכונה, במקרה הזה דעה זה לא רק הצד השכלי, אלא ההתנהגות, שאפשר שיתקיים בה יישוב הארץ ומסעם ומתנם של בני אדם זה עם זה. אם רוצים חברה שתתפקד, צריך מידות טובות. חברה שבנויה על מידות לא טובות הורסת את עצמה מבפנים. כדי שהחברה תתקיים, אנשים היום חושבים הרבה פעמים, איך אתה מצליח למצוא עבודה? צריך מהפקים, צריך לדחוף. איך אתה מצליח בחברה? צריך להיות גאוותן. זה לא נכון. כל הדברים האלה יוצרים שחיתות חברתית. כמו שאפשר לחשוב שאם אתה משלם שוחד, אתה תצליח, ובסוף כל אחד יודע שחברה שמתרגלת לשוחד, הדברים הולכים ומתפוררים, כי לא עושים דברים בצורה אמיתית, אלא זה מושך לפה, זה מושך לשם, והכל מתקלקל. כך גם במידות מקולקלות, כשמתרגלים לכך שאפשר להצליח במידות מקולקלות, אז במשך הזמן פשוט הכל מתקלקל. לא רואים את זה ליד, אבל זה הולך ומתקדם. ולאדם בעצמו זה הגרוע מכל. עוד לפני שהוא מקלקל לחברה, ולפני שהוא מקלקל לאחרים, קודם כל הוא מקלקל לעצמו. כן, עזר.
רציתי לשאול הרב, כמו שפעם לא היו הרבה רופאים למקום מסוים, גם ככה לא היו הרבה רבנים למקום מסוים, היום יש המון רבנים, והרבה מאוד רופאים, מכל המגזרים.
כן.
וכשבן אדם באופן גופני צריך ללכת לרופא, הוא יש את כל העולם לא לבחור ברופא של פי שיטתו אפילו.
כן.
אם זה רופא קלאסי או אם זה רופא אלטרנטיבי. וכמובן גם עם הרבנים או אלה שקוראים לעצמם רבנים. איך בן אדם יודע לאן ללכת?
איך בוחרים רב? איך לבחור רב זה נושא של שיעור עשה לך רב. אני רואה שזה כבר לא השאלה הראשונה בנושא הזה. יכול להיות שאני אקדים את השיעור הזה של עשה לך רב לפני שיעורים אחרים. אשמח לשמוע מכם תגובות, כי יש לנו בנושא הזה של בניין האישיות, יש אפשר לתת הרבה מאוד שיעורים. אז אני אשמח לשמוע מצדכם מה אתם חושבים מבחינת הקדימה. אז אם זה יתאים, אפשר להקדים, כמו שהרמב"ם באמת הביא את העניין של רב, די בהתחלה אפשר להקדים את עשה לך רב. אבל לא עכשיו. זה נושא ליותר מישהו שלם. כן, מה רצית לשאול?
קודם, זה היה חשוב לנו קודם, אבל קודם דיברנו על שבן אדם לפעמים צריך לשנות לעצמו דברים, ודבר גורר לדבר. באחד הנושאים, באחד השיעורים, דיברנו פעם על זה שכמו בטבע, שאסון אקולוגי כלשהו גורם למשהו אחר, למשל דבר פוגע בדבר, ככה גם הבן אדם גורם, בצורה כזאת שאם הוא פוגע במידה אחת שלו, בתור מדבר זיגור את המידה הבאה,
נכון, בוודאי. אם אדם צולע, אז לא רק הרגל הצולעת נפגעת, אלא גם הרגל השנייה הבריאה נפגעת מזה שהיא לא הולכת בצורה ישרה. אז אם אדם יש לו מידה לא טובה, אז הוא יכול בהחלט גם לפגוע בנקודות אחרות באישיות. כן.
תראה את הבחור, שאם אני לא עובדים, אתה לא עובד עצמך, גם אתה מגיע לזה רמה מסוימת, כמו שיש טבע לאדם, החברה, מסביב, שאנחנו חיים היום, ופשוט הוא נשחק, הוא מוסת. לזה אנחנו גם מתפללים, רפאנו השם ונרפא, רפואת הנפש, רפואת הגוף.
כן?
זאת אומרת, אתה לא נמצא באיזו חממה על האדן ש...
יפה מאוד. כמו שהרמב"ם אומר, גם העניין של תיקון המידות, זה שייך לרפואת הנפש. יש רפואת הנפש ברמות אחרות ש...
כולנו חולים, אבל
בנושא, במובן הזה של תיקון המידות, כל אחד צריך לדעת שיש לו מה לתקן. בסדר, כן, צחי.
אני חושב שאחד
הבעיות
עם
השחתת המידות,
זה
שכבר
מגיע לשלב כזה שאתה בעצם כבר
לא
מכיר
איזה
שאתה
מושחת. אתה נמצא במשב שאתה בעצמך כבר חושב שאתה בסדר. כן, זה בדיוק מה שהרמב"ם כותב. בסדר, רבותיי. מה ש...
שאלה אחרונה.
כן,
שאלה אחרונה. אמרת שהיסוד של תיקון המידות זה תורה ומצוות. כן. יש אנשים שאין בהם תורה ומצוות, אבל יש להם מידות טובות. איך אתה
מסביר? בוודאי. כיוון שבן אדם יכול לתקן במידה מסוימת, קודם כל יש אנשים, כפי שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא נותן להם מתנה, יש להם מידות מתוקנות מהלידה, לא, בדרך כלל לא בכל התחומים. שני, יכול להיות באופן עקרוני בן אדם שיעבוד על עצמו, אבל זה קשה, זה נדיר. כרגיל, כשאתה רואה בן אדם עם מידות מתוקנות, זה לא בגלל שהוא עבד על עצמו, אלא זה בגלל שהוא נולד כך. לראות בן אדם שלא בא מתוך עולם תורה ועבד על עצמו, זה קשה משתי סיבות. ראשית, לא מודעים לעבודה, בקושי אצלנו בעולם התורני מספיק מודעים לזה. שנית, גם מאיפה הוא ייקח את הכללים לעבודה, מאיפה הוא ייקח את חוכמת העבודה הזאת. זה לא דבר שיש בו פיתוח מספיק רחב בעולם שמחוץ על התורה. יש פיתוחים מסוימים, יש נקודות מסוימות. זה חוכמה שבאופן עקרוני בני אדם יכולים לעסוק בה. ולכן זה לא, כשאני אמרתי שזה בא מתוך התורה, אני אמרתי דבר אחר. בוודאי שמבחינתנו אנחנו מקבלים את היסודות של תיקון המידות מהתורה. אבל אני אמרתי שלפני תיקון המידות, כשאנחנו מדברים על בניין אישיות, זה תורה ומצוות. אחר כך, תיקון המידות, זה מקצוע מסוים. המקצוע הזה, ניתן תיאורטית לנתק אותו ולעשות בו בלי תורה ומצוות. אבל אז חסר לבן אדם בישראל את כל הגדלות, את כל האמיתיות, את כל המקוריות של תורה ומצוות, שהוא מוכרח אותם לאישיות שלו. אז בזה אנחנו סיימנו את השיעור במה שהתחלנו. שאלות נוספות, אני אשמח לענות לכל אחד בפני עצמו. נתנו יסודות מסוימים, ואנחנו נמשיך בזה בעזרת השם בשיעורים הבאים.